פסקה כ"ט. אנחנו סיימנו כ"ח, עכשיו כ"ט. טוב, תודה רבה. אז ככה. אני אזכיר רק מה דיברנו. אנחנו דיברנו על זה ש... שני שלבים בדרגת הגאווה. יש בתודעת השלמות ביני לבין החוץ, וכן, שלב הקודם דיברנו כבר על תודעת השלמות ביני לבין עצמי. זאת אומרת שאין בי חלק שדורש השלמה, שהוא חסר. כל חלק שיש בי, כל כוח שאני מוצא בתוכי, כל נטייה, היא טבעית, היא שלמה, היא לא דורשת שינוי, תיקון, התקדמות. ממי למה האדם הזה עושה בחיים? קודם כל נקרא לפני מה עושה. מה היחס בין השכל לבין כוחות החיים? השכל הוא לא יגיד לי מה האמת, מה השאיפות, לאן אני צריך להגיע? לא. כי אני כבר הגעתי, אני כבר שמה, הכל שלם, לא צריך לשנות שום דבר. אנחנו תמיד מכירים בתוכנו שזה שיח כזה שהוא נמצא בספרי המוסר, נמצא גם בתוכנו, בכל אחד שעובד על עצמו זה יש איפה אני ואיפה אני רוצה להיות, מה המטרה ומה האמת ומה נכון, נכון? השיח הזה אצל אותו אדם נמחק. הסברנו שמילא השכל הוא מנותק מהחיים עצמם, אולי אפילו הוא שדר שלם, הוא בא רק להסביר למה לתת לגיטימציה ללמה הכוחות הם נכונים, הם אמיתיים, הם בריאים, הם שלמים עכשיו. והגרורה של זה, של לידת הגאווה הזאת, זה העצלנות. כמו שאמרנו, חוסר הזריזות, הולכות עקב בצד גודל, כולם הולכים לאט כי אין איזה מטרה. כי אני נמצא עכשיו, נוכח, זה המציאות שלי. אני חי את עצמי כל הזמן, נכון? עכשיו אנחנו רוצים לדבר בפסקה הזאת על עוד גרורה ש... יוצאת כתוצאה ממחלת הגאווה. בסדר? גרורה נוספת. בסדר? טוב. אז הגמרא אומרת ככה, בחלק הבא, הוא מסקרות עיניים, דאבו מל אנקוכלה לעיני ומרמזון. עמוד 90. עמוד 90 זה עדיין. יש פה... זה זה? שלנו? כן. אז אולי תחלקו את זה, כי עוד רגע אנחנו מגיעים לחלק הבא. בסדר? אפשר לחלק את זה? בסדר? עדיין בעמוד 90? פסקה כ"ט, רואים? יש לכם את זה? בסדר, אפשר?
זה משהו אחר שצריך
לך? לא, זה פשוט העמוד הבא. זה אמצע הפסקה הבאה. טוב. אז אני... אמונה תנו זה רק קטע שהסתכלנו, חזרנו לעין היה. בסדר, אנחנו לעין היה וככה יוצאים כל מיני... ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדיוק. טוב, אז מה בפועל, אז מסקרות עיניים זה לשון הפסוק, והגמרא אומרת שממלאות כוכלה, ממלאות איפור את עיניהם ומרמזון, אומר רש"י, מסקרות עיניים דמעלה כוכלה, לשון סקרה, איפור, מרמזן את הבחורים. אומר, כאן זה כבר עובר בשלב הבא, זה כבר היחס שלי לחוץ. כלומר, כתוצאה מהגאווה שנמצאת בתוכי פנימה, עכשיו, מה היחס שלי אל החוץ? כאן בגמרא רואים שהפנייה היא, אני מאוד צריך את החוץ שיפדבק לי, נכון? שיסתכל, שייתן לי איזה משמעות. בסדר? עד עכשיו לא דיברנו על זה. עד עכשיו דיברנו מה קורה בתוכו פנימה. עכשיו, הוא כבר יוצא החוצה, הוא צריך מאוד את החוץ שיגבה אותו. אומר הרב, הקצוות... פוגשים הם זה את זה. מתוך הגאווה העוברת כל גבול, המסכמת, כלומר, בתפיסה שלו, בדמיון, זה לא שכל, שכבר הגיע האדם למרום השלמתו עד שלא צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית, זה גם אפשר לדקדק פה, זה לא אדם שאין לו שאיפות. יכול להיות שיש לו הרבה שאיפות, אבל יותר שאיפות חיצוניות. שאיפה פנימית אמיתית של להתקדם במידה כזאת או אחרת, במבט שלי על החיים, להתקדם בקשר שלי לאלוקים, את זה אין, נכון? כי כבר הכל שלם. אין עוד צריך לבקש, עד שאינו צריך עוד לבקש לשאוף השלמה פנימית אמיתית, הנפש, טוב, אז זה, ככה הוא, זה התודעה שלו. אבל הנפש החופסת, שהיא בודקת היטב את התוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד ברקניותה ואפסותה. שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן החיים של חפץ ההתעלות, למה זה חסר? מפני ערסה של הגאווה, כבר אין לחייו שום תוכן. אולי עוד משפט, אני אשמח אם אתם גם תעשו להסביר פה. ולמלא את הרקניות הנוראה, מוכחת היא למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ, במציאת החן של הסביבה. טוב, מה קורה פה? מה השלב הבא? מה... יש כאן איזה משהו שקורה חדש, שלא קרה בפסקה הקודמת. עד עכשיו אני מזכיר, הייתה רק תוצאה אחת לגאווה הזו, את הרגשת השלמות, לזה שיש עצלות, בסדר? אין זריזות, אין מטרות. מה עכשיו קורה פה? חבוד. כן, למה? איך זה קורה? מה... איך הגענו לזה בכלל?
כי אין בשביל הרבה, אין
הרבה בפנים, אבל... אתה יכול להסביר יותר? מה זאת אומרת אין בפנים?
יש אנשים.
הרי הבן אדם הזה מאוד מאוד מבסוט מעצמו, נכון? הוא מרגיש שלם, באמת. גם כשהוא יושב בחדרי חדרים, הוא עושה לעצמו איזה חשבון נפש, הוא אומר... תודה רבה לקבל שברוך הוא, הכל שלם אצלנו. כל נטייה מסודרת, בריאה, גם אם אני שונה הרבה מאחרים, הרבה דברים, הכל מצוין. בסדר? מה חסר לו עכשיו? למה הוא צריך את החוץ? להפך, הוא מרגיש הכי שלם שיש, הכי... נכון? הוא לא מרגיש שום חיסרון. משוכנע בזה. חסר לו, אבל למה... מה זאת אומרת חסר לו? הוא מבסוט. שאל אותו, תגיד לי, חסר לך משהו? לא. הוא לא רק עובד עליי, הוא באמת מרגיש ככה. הוא באמת מרגיש שלם ולא חסר לו את ההתעלות. אולי לך חסר את ההתעלות. מה, אתה שונה ממני, למה אני חייב להיות אותו דבר כמוך? אני מרגיש הכל בסדר, מצוין.
אני
מעלה את דבר
הזה שצריך שאתה מסתכל פנימה, אפילו לשנייה, אותו מידע שהוא לא
בן שלך. לא, אנחנו מדברים על... נכון, בן אדם בריא ככה, צודקת. אבל הבן אדם הזה שכבר החולי הזה מתפתח, הוא מסתכל פנימה, החוצה, לכל מקום, מרגיש באמת שלם. הוא עבר איזה תהליכים עם הגאווה שלו, בסדר? הוא כבר מרגיש שלם גם בתכונות שלו, גם בכישרונות שהוא קיבל, גם בשכל שלו, הכל שלם, הכל לא חסר. מה... לכאורה חסר בעיות. לא מספיק יבין. למה הוא...
האדם הזה מגיע למצב שבאמת אין לו שיקפות ואין לו לאן ללכת, אין לו לאן להתקדם, כי הוא כל כך כל כך משלם ושלם, שכאילו, אדם מטבעו כאילו הגיע כדי לעבוד ולעבוד ולהתקדם, אז הנפש חסר משהו, אז היא לא מוצאת את זה בטוחה, אני צריך לחפש את עצמו.
יופי, יש פער. בין המחשבות, הרגשות שלו, כל השיח שלו, אמרתי, לא רק כלפי חוץ, גם כלפי עצמו, ששם הכל שלם, לבין הנפש, נכון? זה מה שכתוב פה. הנפש, שהיא בודקת טוב את התוכן הפנימי, היא מרגשת ריקניות ואפסיות.
אז איך הוא מרגיש?
רגע, שנייה אחת. חצי משפט רק אמרתי, שנייה אחת. למה? כי האדם הזה אין לו חפץ התעלות, נכון אמרנו? כי כבר הכל אין לאן התעלות, הכל בסדר, הכל שלם. ונימלא אם אין לו כל הזמן רצון להתעלות וכל הזמן להשלים את הרצון הזה, אז הנפש היא לא פריירית. היא בעצם, היא מחפשת מזון. היא לא מקבלת את המזון הזה. כל ההרצאות שלו, המאמרים המאוד מאוד... יפים, שהוא יכתוב, והרגשות שממלאות אותו, זה לא, בסוף, בפועל, את הנפש זה לא מספק. כי הנפש, היא רוצה משהו אמיתי. כמו שאדם שיהיה מאוד רעב, הוא יאכל משהו, לא יודע, הוא יאכל חול, בסדר? שזה סיפור כזה גם בגמרא הזה. שלא היה לא אוכל, אכל חול, אכל, אוכל כדי להעביר קצת הרע, אבל בסוף זה לא מזין, נכון? זה לא עוזר. אז הנפש, אי אפשר לעבוד עליה. אתה יכול לעבוד על אנשים אחרים, אתה יכול לעבוד גם על עצמך, על המחשבות שלך, על התודעה החיצונית שלך. אבל בסוף הנפש לא מקבלת את מה שהיא באמת צריכה, את ההתעלות, את ההתקדמות, שזה טבעה, אז היא מרגישה ריקנות, והיא מתחילה עכשיו מאוד מאוד לשגע אותו, להציק לו. שאלנו מה האדם הזה חסר לו? שתי תשובות יש לזה. בדבר איתו עכשיו בשכל, לא חסר לו כלום. אולי גם ברגשות. אבל אם הוא קצת יותר פנימה, הוא הרגיש בפנים איזה משהו מאוד מאוד חזק, דוקר. לא טוב לי, משהו פה. ואיפה זה מגיע? זה מהנפש. אי אפשר לעבוד עליה. זה משהו טבעי שקיים בי, נכון? רצית לשאול משהו?
כן, איך כאילו, הרגשות זה הנפש שלנו,
אז אתה מרגיש... לא, בנפש יש המון המון רבדים, המון המון של עומק. המחשבות, גם הרגשות יכולות לנבוע, גם המחשבות. בסדר, יכול להיות שזה יתבטא, הקושי בנפש יתבטא גם בסוף ברגש, בסדר, הוא יהיה עצוב. צודקת. יש רגשות שנובעים מהנפש פנימה. אבל הוא מאוד מאוד מסביר לכולם, וזה גם נותן לו הרגשה. זה שהוא מרגיש שלם, זה לא רק הוא יודע בשכל שהוא שלם, הוא גם מרגיש שזה שלם, הוא הולך מבסוט. בסדר, הכל מושלם, הכל ביחס לכולם, אני שלם יותר מכולם, נכון? אבל בפנים, בנפש, עוד שכבה יותר עמוקה, שהיא אומרת, מה אתה מקשקש? בפועל, מה אתה עושה? אני לא מקבל את המזון. מה?
יכול להיות שנפש שלנו, תרצה משהו והנפש שלנו, להרגיש משהו אחר.
יש המון. יש המון עומקים. זה המון עומקים בתוך זה.
כן, בדרך כלל
שאנחנו רוצים משהו באמת, אז כאילו, המרגישות שלנו, זה כל אחד אנחנו יודעים את זה. אנחנו מרגישים את זה, אולי זה קשה, אבל אנחנו מרגישים שאתה משהו. הוא מרגיש שלם באמת, בסדר? אבל יכול להיות שלפני שהוא הולך לישון, משהו מציק לו יותר פנימה. הוא אפילו אולי לא יודע להסביר אותו. יש שלבים שיכול להיות הוא יגיד, אני לא יודע מה הבעיה, לא יודע מה הבעיה. או שהוא יסביר לעצמו, טוב, כולם ככה, בסדר, זה משהו נחס בעולם הזה, נכון? זה לא מיד ישכנע אותו שמשהו חסר אצלו. בסדר?
כן, מה הוא מרגיש?
מה הוא מרגיש?
שמשהו
מציק. מציק, זהו. זה לא אומר שאני לא שלם. הכל שלם. הוא מרגיש משהו, ואז מנסה להסביר רגע, רגע, חסר לי משהו, הכל מצוין. חושב ומרגיש ויש לו איזה צבידה בפנים, קשה לו. אז יש הרבה קשיים בחיים, אז מה? זה יגיד שכולם ככה, אז מה? מה הוא עושה עם הקושי הזה? הוא ככה מנסה למרוח אותו, זה לא הולך כל כך. הוא מרגיש מבפנים, אבל שצריך הרי למלא את הריקנות, נכון? מה התשובה האמיתית לזה? יאללה, תעשה פרסה, תעשה עצירה. תבין שאתה הולך ויש לך בו איזה טעות בכל התפיסת חיים, נכון? תבין שזה לא עובד, על מי אתה עובד בעצם? אתה עובד על עצמך. זה המסלול היותר אמיתי, אבל היותר קשה. התשובה שיותר קל הוא לענות לעצמו, על הצוויתה הזאת החזקה שמלווה אותו, זה להישאר באותם מחשבות, באותם רגשות, אבל אני רק צריך לענות, להסביע את הנפש. מה אני אעשה? אז אני אשאר חיצוני. אני עכשיו מאוד מאוד ניגש לחוץ ואני צריך הרבה הרבה פידבקים. אני צריך המון המון חשיבות שיתנו לי מבחוץ. שיגידו שאני כזה, שיעזרו לי לקבל את ההרגשה, להתגבר על מה שמציק לי מהנפש. למלא את הרקניות הזאת. וזה ימלא אותו קצת. זה ימלא, אתה יכול למלא אותו גם הרבה. יכול למלא אותו לזמן ארוך. ברמה מסוימת כן, ויש אנשים שגם יכולים את כל החיים לבלות ככה וגם למות ככה. להסתדר עם זה. אם הוא לא יקבל את המזון הזה מהחוץ, הוא ישתגע. אבל ברגע שהוא יסתדר, יקבל את המזון מהחוץ, הוא ידאג לעבוד במקום כזה שהוא יקבל את זה, הוא ידאג להיות ליד אנשים כאלה שכל הזמן הוא מרגיש את הפידבקים. הוא יעשה המון המון דברים, כל החיים שלו יובילו למקום הזה, אפילו לא יודע להגדיר את זה. למה זה ככה? אבל הוא בונה מערכת חיים שלמה שכל הזמן מייצרת לו את החשיבות הזאת החיצונית. למה? כדי לענות על הכאב הזה בפנים. בסדר? אז השרשרת היא כזאת. גאווה כזאת שחנקה את הכל כי אין לאן להתקדם, נכון? אין חפץ התעלות, אין מסלול של התקדמות אמיתית, פנימית, ממילא הכל תקוע, נכון? הנפש מתחילה להיות מאוד מאוד רעבה, מאוד קשה לה, היא לא מקבלת שום משמעות, היא משתגעת. אז מה עושים? אז הפתרון היותר זמין, למה הוא יותר קל הפתרון הזה? כי הוא לא דורש ממני לעשות, להפוך את כל החיים שלי. פתאום להבין שאני חסר, פתאום להבין שאני צריך להשתנות. אני מושאיר אותי עם אותן תפיסות, אותה תפיסת עולם שגדלתי, שכבר אני הרבה שנים איתה, מסתדר איתה, אני שם חייב רק להסתדר. אז אני מאוד מאוד אחפש את החוץ, לקבל את הפידבקים האלה, ואז ככה זה ייתן לי איזה מענה.
למה זה נותן מענה?
אדם שמקבל הרבה מחמאות, זה לא נותן לו הרגשה טובה?
כן,
אבל... אם הוא עושה... עזבי למה פילוסופי, כמובן עזבי מהחיים, בסדר? אדם שקיבל איזה ג'וב ככה טוב, זה נותן לו איזה מילוי? שנייה אחת, הוא יכול הרבה זמן גם, נכון? בסדר? הוא קיבל, מקבל איזה כבוד באיזה מקום מסוים, כל מתייחסים עליו בצורה מסוימת, זה נותן לו? בכל זה נותן. זה מענה, הנפש צובטת כי היא מאוד ריקנית, בסדר? מאוד חסר לה, אז היא צריכה. אז אם היא מקבלת עכשיו כל הזמן מבחוץ משובים טובים, אז עכשיו היא מרגישה נחמד, מרגישה טוב. האם זה המענה השורשי האמיתי שבאמת עמוק עמוק באמת? זה לא הספיק, בסדר? ואמרתי, גם בשלב הזה אדם יכול לבלות 120 שנה עם המציאות הזאת, הוא שורד בסדר. אם הוא יהיה מאוד מאוד אמיתי, זה יותר ישגע אותו. כל שהוא יהיה יותר אמיתי, זה יותר ישגע אותו. בסדר? אבל הוא, עד עכשיו הוא עבד על עצמו, הוא היה בסדר. עכשיו כאב לו, הוא מסדר סביבה שעוזרת למציאות הזאת ו... כן. חכי, חכי רגע, לפני המסקנה, דקה.
או, כאילו זה גם, אם כאילו כשאני מקבלת מחמד, כאילו לשמוע אותה ברצינות,
אני חושבת. רגע, רגע, הלך קצת רחוק מידי בשבילי. שנייה אחת, בוא נלך קצת אחורה. מחמד זה לא רע. בוא נגיד את שתי, בוא נתאר את שתי המציאויות ככה, נשים אותן בשני הקצוות, ואז ככה יותר... האדם שיחזור בתשובה מהמצב הזה, אז מה יהיה לו? הוא ירגיש שהנפש מאוד ריקנית, הוא יעשה סטופ, יגיד רגע, יאללה, אני הולך לישיבה, בסדר? הוא רוצה לשנות את הכל מחדש. יגיד לי מה צריך לחשוב, מה צריך לשאוף, מה אני חסר, אני רוצה לעלות על מסלול של התקדמות פנימית. יש לי עולם פנימי ואני כל הזמן רוצה לפתח אותו, בסדר? ואז האדם הזה, הנפש לו כל הזמן מתמלאת, נכון? היא הרבה פחות, היא לא צריכה כל כך את החוץ. נכון? כי היא מתמלאת מעצם מהותה. בסדר? מעצם התפקיד שלה. כלומר, יוצא שהחיסרון הזה זה המתנה הכי גדולה, כי האדם כל הזמן דוחף אותו למסלול שכל הזמן יצירה מבפנים. אז הרבה פחות צריך את החוץ שיעזור לי, נכון? כי אני מתמלא מצד האמת עצמה. אז הוא כל הזמן במסלול של עילוי העולם הפנימי שלו, במידות, בירת שמיים, להיות יותר כללי. כל הזמן, כל הזמן. זה המציאות היותר מתוקנת, בסדר? המציאות ההפוכה, הכי קשה, זה האדם שנמצא בבועה שלו פה. מאוד מאוד חנוק, גאווה חנקה אותו. וקשה לו עם הנפש, אז אולי הוא ילך פסיכולוגי, יכול לעשות אותו, אז הרבה דברים עם זה. אבל הוא כל הזמן יחפש את העזרה החיצונית, זו תותבת כזאת, עזרה חיצונית שתיתן לו להישאר שפוי. למה? כי הוא לא משנה את כל התפיסות, כי זה מאוד קשה לשנות את כל התפיסות. אז הוא נשאר עם אותם תפיסות, אבל זה מציק לו, הנפש לא מקבלת את זה. את כל ההרצאות שלו, הנפש לא משתכנעת. כולם משתכנעים ממנו, בסדר? כולם. גם הוא משכנע את זה הרבה פעמים. אבל הנפש דוקרת. למה? כי היא ריקה. אז הוא כל הזמן יחפש באובססיביות כל הזמן את ה... בסדר? שתי תגובות קיצוניות. מסתום מרוב האנשים הם בדרך, וכל שאדם מתקדם, אז הוא זז יותר למציאות הראשונה. בסדר? זה שני הדברים. עכשיו את שואלת. פידבקים, לתת לאנשים אחרים פידבקים, זה דבר נפלא. זה חסד. זה טוב, זה מצוין. למה יש את החשבון שלו? אם אני מחנך של מישהו ואני רואה שהבן אדם רק חי על הפידבקים, אז יכול להיות שאני יותר יעמיק, ואני חוץ מהפידבקים גם אתן לו להגיע למקום יותר אמיתי, יותר שורשי, שלא יתלוי בזה, בסדר? אבל אתה כזה, אתה רואה את הטוב, אתה רוצה להגיד לאנשים דברים טובים באמת שאתה רואה. אחלה, מצוין. זה גם, אז אני צריך לקבל מזה חיזוק ולנסות כל הזמן לראות שאני לא נבנה על הדבר הזה. אם כל היום שלי, כל המצב רוח נקבע רק על לפי הפידבקים ורק על הדבר הזה, אז אני רוצה להתקדם בזה. אני רוצה להיות מונח, לא משועבד רק לסביבה, אלא באמת למה קורה באמת. בסדר? פידבקים זה בסוף משהו חיצוני כזה, בסדר? קיבלת המנה האחרונה, זה לא באמת אכלת. בסדר? זה תוספת. אם אתה כל הזמן רק בנוי על הדבר הזה, זה אומר שמשהו בפנים חסר. בסדר? זה המשפט פה, בוא נמשיך את זה. אז בעצם יוצא ככה, הנפש החופסת היטב את התוכן הפנימי שלה, היא בודקת תוכן פנימי, מרגישה מיד ריקניותה והפסותה. היא מרגישה ריקנית, היא מרגישה אפס, נכון? כי הטבע של הנפש זה כל הזמן להתקדם. נכון, אמרנו את זה כבר פעם, אדם כל הזמן נושם אוויר, אדם כל הזמן אוכל והתאים מתחלפים, כל הזמן יש תנועה חיה, נכון? גם הנפש היא כל הזמן צריכה להתעלות, להתקדם. ואם אין את זה, אז היא ריק. כמה שחסר לאדם אותו תוכן חיים שחפץ התעלות מפני הרסה של הגבה, כבר אין לך שום תוכן. בסדר? הוא לא מיד מגדיר לעצמו את ההגדרות האלה. זה הרגשות כאלה, אבל אם אתה תהיה מאוד כן, תוכל להרגיש רגע, מה זה? הרבה פעמים המקום הזה, כשהוא מאוד מאוד חזק, הוא דוחף אנשים לחזור בתשובה, אבל זה לא חייב להיות רק מהפכים של כזה או כזה, אלא לשינוי. זה סבל. בסדר? טוב. ולמלא את הריקניות הנוראה, מוכרחת היא למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ. ממציאת חן של הסיבור. זאת אומרת, אם הוא לא עושה את הפרסה הזאת, אם הוא לא עושה חישוב מסלול מחדש, הוא בעצם, עם הריקניות הוא כבר לא יכול להסתדר. זה כואב לו, מאוד מאוד כואב לו. לכן, אז מה הוא עושה? הוא צריך עכשיו, הוא הרי לא מוצא סיפוק, הוא לא מוצא חיים בקרבו פנימה, כי שם הכל ריק, נכון? אז הוא צריך עכשיו כל הזמן מציאת חן של הסביבה. נמצא. אז מה יצא? יצא לנו פה איזה אבסורד כזה. נמצא. שההתגדלות הקיצונית שהייתה חפצה להתגדר בה, נהפכה לה לשפלות גדולה. עד שהיא חפצה רק להיות משועבד, רגע שנייה, מה גרם לכל ה... מה גרם ליציאה החוצה, להשתעבדות אל החוץ? מה גרם בסוף? אפשר לקרוא לזה הגאווה. אם אני מסתכל יותר פנימה, בעצם דווקא המצב הבריא של הנפש, שהיא לא מקבלת המחלה. נכון? זה שהנפש מבקשת שלמות, מבקשת מילוי, היא בריאה. היא לא מוותרת. אני רוצה שדווקא המציאות הבריאה שלי, היא זאת שגרמה לי לרצון למצוא חן, נכון? זה השילוב של שני הדברים האלה, בסדר? אם לא הייתי בריא, אם הנפש לא הייתה בריאה, אז הייתה נשאר עם הגאווה הזאת, חונק את עצמך, וכאות, יאללה, תחיה ככה, נכון? בסדר? כל שדם יותר קטן, אז פחות יציק לו. בואו, ישרוד ככה. כל שבן אדם יותר כן, יותר אמיתי, נשמה יותר גדולה, הוא ישתגע, זה ישגע אותו. אבל מה שמשגע אותו, אז אם הוא ינסה ככה רק לחבוט את השיגעון הזה, אז עוד פעם, לא ימצוא שורש, נכון? אז הוא רוצה פתרונות זולים יותר, מהירים יותר, הוא יקבל כל הזמן יחס. אבל יצא שדווקא הבריאות הזאת, היא גרמה לו לחפש עוד יותר. אז אם ישאל את זה, למה הוא מאוד מאוד רוצה למצוא חן? מצד אחד שלו את הגאווה, מצד שני, בעצם הנפש לא מקבלת את המחלה הזאת. היא שואפת למילוי. ואז אתה מלא אותה. אבל במקום למלא אותה במזון אמיתי, ביצירה פנימית של עולם פנימי, במקום זה אתה מלא אותה בכל מיני פלסטרים חיצוניים כאלה. נהפרה לה לשפלות גדולה עד שהיא חפצה רק להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים אותה ותשתדל ביפוי חיצוני במידה מופלגת. כן, וכשזה מתחזק עוד יותר, זה, זה, זה תמיד יתחזק יותר, נכון? למה זה יתחזק? בגלל שהנפש המשיכה להיות עוד ריקה, ועוד עוד ריקה, עוד ריקה, אז היא רעבה, היא כבר לא אכלה הרבה זמן. היא כבר משתגעת, עוד יותר משתגעת. אז הוא עוד יותר צריך את החוץ. הוא עוד יותר לפעמים גם ישפיל את עצמו בשביל החוץ. נכון? היא מאבדת את העצמיות שלה, משתאבדת. ההשתדלות הזאת לא תישאר רק בגבול ההסכמה, לוקחת רגע איזה זמן, אחר כך הראשים הולך לו. טוב, זה לא איזה משהו כזה שטוב, עכשיו הוא מרגיש ככה, רגע שיש עובר. לא, זה הופך להיות איזה טבע אצלו, נכון? כי אם מטבעת עמוק יפה את המבוקש של ההתמכרות למצוא חן, זה ממש להיות מכור. מכור למציאת חן. עד שמלבש את התנועות הטבעיות בזה הזרם. אז זה ככה, אם ניקח את שתי הקצוות, זה או שבאמת אני עושה מהפך בכל התפיסת חיים שלי, ואני מתחיל לחיות חיים מבפנים, מלא את הנפש מבפנים, של התעלות וזה, ואם לא, אני מתמכר בעצם למצוא חן. יוצא שככל שאדם יותר מתמלא, מתעלה מבפנים, הוא פחות משועבד למציאת החן. נכון? הוא פחות צריך את זה. נכון? לפעמים אומרים לי, ילד, אתה רוצה צומי. גם מבוגרים רוצים צומי, רק אוהבים להגיד זה לילדים, גם אוהבים, מבוגרים. אז מה, טוב, אז איך אתה עוזר לו? אם רק תגיד לו את זה, אז בסדר, אז הגדרת. מה עכשיו? לא, אז אל תרצה צומי. בסדר? ואם נסה לנך יותר לעומק, למה אתה כל כך רוצה את השאיפה הזאת מבחוץ, את היחס הזה? למה אתה כל כך תלוי בדבר הזה? כי אתה לא מתמלא מבפנים. חנקת. הנפש מאוד ריקה. אין לה לאן, היא לא מתמלאת כל הזמן ברצון להתעלות. אז באמת, היא מאוד בורחת החוצה. היא חייבת החוץ. זה, יודע מה זה מחור? מחור, המחור זה אחד שהוא חייב את זה, באמת הוא חייב. הוא צודק, הוא חייב. אבל הוא, כי הוא חולה, לכן הוא חייב. תקן את המחלה, אז לא תהיה חייב. לכן באמת, מה הפתרון השורשי יותר לדבר הזה? זה ככל שהוא יהיה, הנפש יותר תקבל את המזון האמיתי שלה, היא תתעלה, תשתנה, היא תבין שהיא חסרה, היא צריכה להתקדם בכל דבר. וזה, זה התהליך, זה היצירה של האדם בחיים. ומילא היא פחות תהיה משועבדת אלה, אל החוץ. בסדר? מותורה זה הכל. התורה, לקיים מצוות, לתקן את המידות, כל ה... קיבלנו בהר סיני, הדרכות, נכון? לאיך ל... איך... מה זה המזון הזה לנפש פנימה? מה זה מזון לגוף? אנחנו יודעים, זה טבעי לנו גם, נכון? אנחנו יודעים מה מתאים, מה לא מתאים. מה זה מזון הנפש? קיבלנו בהר סיני, הדרכות. מאוד מפורטות, מאוד רחבות. לימוד תורה זה משהו שכללי, זה הכל, כולל את הכל. א' בהבנה. אני חושב שכשזו הזדמנות, כשהנפש מאוד מאוד מציקה, אז קודם כל זו הזדמנות. כשאדם סובל, אז זו הזדמנות ככה לייצר איזה שינוי. אבל יש לו עדיין בחירה, מה הוא יעשה עם הדבר הזה? אבל איך הוא יעשה את השינוי? הוא ינסה יותר להבין מה זה אומר. למה זה מציק לי? למה לא טוב לי? מה... מאיפה זה נובע? מה אני צריך לשנות? איזה מחשבה? מה... הכנסתי לאיזה מציאות כאות. מה עכשיו הדרך מוצא ממנה? מה אני לא עושה נכון? איפה בכלל ברחתי לכיוון אחר לגמרי? בסדר? בקיצור, גם בומבות עוזרות, אבל גם... אבל גם לימוד של הסוגיה, הבנה של הדברים יותר לעומק. זה לא חייב להיות. יכול להיות שזה הפתרון היותר קל, אבל יש הרבה אנשים שבמצב הזה יכולים פתרון לצאת. תשמע, אי אפשר, אני מרגיש שזה זה לא זה. בסדר, בחרתי עבודה, מקצוע בחוץ, הכל נראה פיקס. בסדר, גם במקצוע, גם במשכורת, הכל נראה, לפנים הכל חלול. מכיר אנשים שאומרים דברים כאלה. בסדר. צריך להיות מספיק אמיץ, מספיק זה, כדי להבין, הלו, זה, זה רק חוץ, זה לא מה קורה בפנים, העולם הכי יקר שם, הכל שם, הכל שם ריק. יש בחירה חופשית, מה, אז כל שיותר יבין את זה. אמרתי, מכות לפעמים, האיסורים האלה, זה איסורים קשים, הם גם עוזרים לעלות על ה... טוב, וזה הולך עד הקצה האחרון של עבדת העצמיות לגמרי. אנחנו פשוט מדברים במחלה שם, בערב החורבן, אז אנחנו בתהליך שהולך ומדרדר. אז עד הקצה האחרון, עבדת העצמיות שלו נאבדת לגמרי. כן, ברגע שאתה לא מזין אותה, לא ממלא אותה, היא מתרוקנת, אז היא נאבדת. של שפלות הנפש יותר עד שאדם נהיה ממש ממש שפל, כי הוא כל כך משועבד לחוץ. עד שבהתפשטתה באומה. כשהיא מתפשטת באומה, מביאה לה הרס גמור. שמביא אותה לידי התרוקנות פנימית ולידי שפלות נוראה, לבקש את כל כבודה ורוממותה. האומה מבקשת את הכבוד שלה רק בעיני הזר ולא בתוך הפנים. נכון? אם יש פרסומות כאלה, כמו באמריקה, בסדר? אז זה כמו באמריקה. אין צריך לכתוב כמו בישראל. מה זה, מה זה כמו באמריקה? כמו בזה, כמו בזה. רואים איזה נוף, פשוט כמו בזה, רואים... כאילו זה... יש איזה הלך רוח כזה שמתחבא מאחר הזה שאנחנו צריכים לחכות. זה נובע מחוסר כבוד לאומי. לא מבינים את הערך של מה זה עם ישראל. בסדר, צריך לחכות את הדבר הזה. כמו ביחיד, שכשאין לך, אתה לא מתמלא מבפנים, אתה מסתכל על הזר ואתה צריך אותו ואתה... אותו דבר גם כאומה, אותו דבר. במקום לבדוק, לחיות מתוך ה... איך שאני רואה את עצמי, איך שהקדוש ברוך הוא רואה אותי, אני חי, איך הוא מסתכל עליי, בסדר? איך האומה מסתכלת על עם ישראל. עד שנעשים סדרי פעולות חיים מכוונים רק אל החנופה החיצונית, כן, מזה נופעת, מחלה של התחנפות. ולא די בזה, כי אם עוד נבנית והולכת בזאת השיטה, גם כן השתדלות שפלה להסב את העין החיצונית על אותו היפוי הזר. החיצוני שפערה בו את עצמה בלא צדק ושכל. בסדר? אז לא רק התדמית חשובה לו, אלא כבר בונה כל מיני שיטות מעשיות, לאיך שכולם הסתכלו עליו, נכון? במקרה בגמרא זה מתאפרות ומרמזות לבחורים. בסדר? זה העיקרון. דוגמה לזה, זה אין אצלכם. בסדר? אני רוצה להביא עוד איזה דוגמה לפסקה הזאת. זה, הרב מביא מקום אחר, אני אקריא לכם במקרה המשפטים, על אחיתופל. אחיתופל, נכון, אומרים היום עצת אחיתופל. מה מתקרב היום לעצת אחיתופל? עצה לא טובה. זה לא נכון. אחיתופל היה, אלו עצות גאוניות הכי מושלמות שיש. תמיד הוא צדק. זה גאונות כזאת, לתת את העצה הכי, לדעת להגדיר את המציאות נכון. אז אחיתופל היה אצל דוד, ובזמן שאבשלום מרד, אז אחיתופל הלך עם אבשלום, ודוד שלח שם משטף. מי זה היה שם? השם שלו, תכף ננסה להיזכר. לא זוכר את השם? להיות יועץ של אבשלום, ודוד כאילו ברח, והשאלה הייתה עכשיו, האם עכשיו להילחם בדוד, שכל עוד הוא בורח, או לחכות, להתארגן. אחיתופל אמר, עכשיו תפוס את דוד. והיועץ, המשטפ של דוד, אמר לה, שם לא לעזוב, בואו נתחזק קצת, נבוא יותר מוכנים ואז, בסדר? הוא אמר את זה כדי להכשיל את אבשלום. עכשיו, אחיתופל, אם היו קיבלו את ההצעה שלו, זה היה מצליח. ברוך השם לא קיבלו את ההצעה הזאת. עד פה נתונים מהתנ"ך. ואז מה? אחיתופל, מה קרה לו אחרי זה? לא קיבלו את ההצעה שלו, הלך והתאבד. אתה שואל את עצמך, מה אני איתך? מה קרה? פעם אחת לא מקבלים את ההצעה שלך. מה הסיפור? נכון? אלא שהחיתופל כל כך תלוי בזה, עד כדי כך זה יותר חזק, זה החיים שלו. ולכן אם לא יקבלו את זה, הרגו אותו. אין לו, למה לי חיים? אני אקרא לכם את המשפטים, שני משפטים של הרב, זה לא אצלכם. וכל כך גברה עליו אהבת כבודו, עד שבראותו שלא נעשתה הצדו, איבד עצמו לדעת. בן אדם נורמלי, לא, כאילו מה קרה? לא כאילו את ההצעה שלך, מה? לא נעים, בסדר. פגעו לך קצת בכבוד, כאילו מה קרה? כל החיים שלך שווים מול הדבר הזה? כן. והוא אות שבנפשו לא נכנס מעולם הרעיון, כי יש בו איזה פחיתות שראוי על כל פנים שלא להקפיד על מניעת כבודו לעיתי. כל כך הרגיש את השלמות הזאת. שום חיסרון. תראו, אנשים שהם באמת מאוד 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 מוכשרים, כנראה שההתמודדות שלהם הרבה יותר קשה. בסדר? כי הם באמת יש להם קבלות במציאות. מי שמרגיש שהוא בכל מיני דברים חסר, להיות כזה גאוותן זה יותר קשה. בסדר? בסוף אתה רואה במציאות שזה לא הולך. אנשים שהם מאוד מאוד מוכשרים, מצליחים כאילו בהכל, אז הוא חלה במחלה הזאת. אז הגאוות חנקה אותו. הוא היה מאוד, הנפש הייתה מאוד ריקה. ואז היה צריך כל כך, הוא היה מכור כל כך למה מכבד אותו, עד כדי כך, שלא נעשתה הצעתו, כל כך גברה עליו אהבת כבודו, היה מכור כל כך לאהבת כבודו, שאיבד את עצמו לדעת. מבחינתו באמת אין שום ערך לחיים אם אין לי את החוץ הזה. בסדר, זו דוגמה קיצונית. בסדר? כן. כשיש הרבה יחידים כזאת וזה פוסה בחברה, אז החברה היא כזאת. אז גם כאומה אנחנו מסתכלים על עצמנו כזה. כמו שאדם בפרט, הוא צריך באמת שמה שימלא אותו זה איך הוא מסתכל עליו, איך הבוס שלו מסתכל עליו, או מישהו אחר, לא משנה איך החברה, איך בחברה שלו מסתכלים עליו, וזה כל ה... אז גם כאומה. מה הערך שלנו באיך אמריקה רואה אותנו. אם היא רואה אותנו טוב, יש לנו משמעות. ואם היא לא רואה אותנו טוב, אז כאילו אין לנו משמעות. כי היא לא שווה כלום, בסדר? אז הכל אתה בונה רק החוץ. זה נובע מזה שאתה לא מבין את הערך האמיתי, נכון? אין לזה התמלות שלך, מילא אתה לא מבין את הערך האמיתי. לכן אתה מאוד מאוד תלוי בעין הזר. צריך להיות הפוך. כל שהאומה יותר מתגברת, יותר גדולה, יותר גדלה, זה המשמעות שלה מצד עצמה, לא... זה צריך להשפיע על הזרים, לא שאני תלוי בזרים. בסדר? כן, בסדר, זה ממילא יהיה ככה. לא שאתה עכשיו חי בשביל מציאת החן. אתה עכשיו חי את האמת שלך, מתוך כך, באמת, כך רוח הבריאות. יש דבר שנקרא, והייתם נקיים השם ישראל. תגרום לזה שאנשים לא יחשדו שעשית איזה עבירה, עשית איזה לא משהו, חושבים עליך משהו לא טוב, אז אתה צריך לעשות גם את החשבון הזה, גם כאדם וגם בטח אם אתה נציג של תורה. אז תגרום שלא יחשבו ככה שככה עשית, אז תסביר את זה. אבל אתה לא את כל החיים שלך, אתה משאבד רק לאיך יראו, מה קודם? יש מושג לפעמים בציבור שלנו, קידוש השם, כזה, שאת כל המצוות, הכל העיקר, מה החילונים כאילו אומרים עלינו? הציבור הכללי רק בא אומר עלינו. אז מה זה מה אומר עלינו? קודם כל זה אחים שלנו, זה אנחנו, בסדר? וזה חשוב לנו גם שהוא יראה מה זה בני תורה ומה זה התורה, כדי שיתקרב אליה, שיבין שזה החיים שלו, זה מתאים לו. ומה זה להיות מאמין באלוקים וחי את זה, זה חשוב מאוד. אבל אם אתה את כל החיים משעבד רק כדי שמה הוא יגיד, אז פספסת. כתוב על זה נאמר, אל יבוש מפני המלעיגים. יש משנה ברורה בהתחלה. אם עכשיו אדם צריך את ההלכה, ואם הוא יעשה את ההלכה, כולם יצחקו עליו. בסדר? אז אם אני יכול גם לעשות ההלכה, וגם שעל ידי ההלכה זה לא יתרחקו מזה, זאת אומרת זה... יאפשר יותר קשר עם הקדוש ברוך הוא, בסדר גמור, זה החשבון. אבל אם אתה כל הזמן רק בחשבון הזה, ואחרי זה משאבד גם את האמת של ההלכה, אז מה פתאום? נכון? את אתה מונח קודם כל באמת, וזה מה שחשוב. מתוך כך אתה רוצה באמת לקרב את כולם שיהיו שייכים לדבר הזה, בסדר? אבל זה לא הכל, רק מהחוץ הזה. בסדר? אז אולי עוד משהו זה. מה קורה? אנחנו מדברים עכשיו על דור לפני החורבן, לפני הרבה הרבה שנים. מה קורה אצלנו? האם אנחנו, אצלנו זה שונה? אז קודם כל הרבה דברים מאוד זהים, גם בנפש הפרטית וגם כאומה בתרבות שלנו. אבל יש עדיין איזה הבדל, שאצלנו זה יותר מורכב. ולמה? אמרנו קודם, אני חושב שכל הסיבוכים האלה זה יותר אצל יהודים מאשר אצל גויים. למה? כי היהודי הנשמה שלו יותר גדולה, יש לו נשמה, נכון? ממילא התביעה שלו לאמת, לעולם פנימי, היא... זה עצמיות שלו, זה החיים שלו. לכן הוא לא יצליח לקבל את המחלה הזאת. הוא לא מוכן, הנפש לא מוכן, לכן כל הזמן זה יתציק לו. זה ההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. בדורות שלנו, שדורות של גאולה, שיש נשמות של גאולה, שהנשמות הן יותר גדולות, יותר אמיתיות, אז ממילא הקושי הזה הוא הרבה יותר גדול. נכון? אם אתה תחיה את הרקנות הזאת, את חוסר המילוי העולם פנימי, הנשמה היא תשגע אותה. כי היא טובת גודל, היא לא מוכנה לקבל איזה משהו כזה קטן. לכן יהיה פה איזה מאבק הרבה יותר גדול, יהיה פה קושי הרבה יותר גדול. ואז בוא נגיע לשלב הבא. ממילא מה יכול לקרות יותר? ממילא השאיפה להיות עוד יותר חיצוני, עוד יותר נשיאת חן, היא תהיה הרבה יותר גדולה, נכון? נכון, זה מובן? רגע, מובן למה זה יכול להיות יותר גדול? אם הנפש פחות מציקה, אז בסדר, אז אתה פחות צריך את החוץ. אבל מה הסיבה שאתה כל כך צריך את החוץ? כי בגלל שהם מבפנים, אתה כל כך ריק ואתה חייב את זה. זה חיים. אז אם אני בפנים פחות מציק לי, כי הוא לא, בסדר, יודע להסתדר. אבל אם הבפנים הוא כזה גדול, כזה אמיתי, נשמה כזאת גדולה, הוא לא מוכן. הוא משתגע. אז או שתעשה שינוי בהכל, ואם לא, אתה כל הזמן תרדוף אחרי החוץ בצורה מאוד מאוד חזקה. בגלל הגדלות שלך. יוצא שמצד אחד, הדור שלנו באמת הוא הרבה יותר גדול. נכון? זה נפלא, זה מתנה גדולה. לכן צריכים באמת לחלקל את צעדינו בצורה נכונה, שהתורה תהיה מתאימה, תורה גדולה שמתאימה לגודל הזה. אבל אם זה לא הולכים בדרך הזאת, אז אנחנו מועדים לעוד יותר מחלות. מחלת נשיאת החן, להיות משועבד לזה, למצוא חן, זה יהיה הרבה יותר חזק אצלנו. במובן למה? כן, מה רצית להגיד? בסדר? זאת אומרת, דווקא הגודל שלנו, נביא לנו יותר קשיים. אבל הקשיים האלה זה כדי שנתקדם, בסדר? זה לא... וגם בפרט, כל שאדם הנשמה שלו יותר גדולה, אז הוא עלול לעבור תהליכים יותר קשים. נכון? כדי באמת לענות על הנשמה, כדי להופיע את הגודל שלו. ולכן, אם אנחנו כמחנכים, גם את עצמנו, גם את אחרים, אז אומר הרב, משפט שאתם מכירים אותו, מגרת התשובה, אם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, ואל דברת קץ המגולה, ואור הישועה הזוכה לא יביט, לא יוכל לכוון שום דמתו של תורת אמת. אם אדם לא מבין, מה זה גאולה, מה זה נשמות אחרות, אז הוא... יכול להיות אנשים חיצוניים מאוד היום, להיות אנשים חיצוניים מאוד לפני 1,000 שנה, והוא יחשב זה בדיוק אותו דבר. זה לא אותו דבר. כי יכול להיות שיפעמים להיות אנשים חיצוניים, זה בגלל איזו שפלות כזאת. אתה באמת כזה... סתם אחד שמתפתח אחרי החוץ. יכול להיות שפעמים זה נובע הפוך. דווקא בגלל הגודל שלך, אתה כזה כל כך מבקש שם את החוץ. אבל באמת, באמת, זה לא מה שאתה צריך. אתה צריך, אתה חסך את המילוי של הפנים. זה נובע ממסיבות אחרות. לכן אם אתה לא תכיר מה המקור של המחלה, אתה תנסה רק לתת לו איזה פלסטר כזה, אקמול, אז זה לא יעזור, וזה רק ימשיך להיות, נכון? אתה לא תוכל להיות מחנך, אתה לא תוכל לרפא, כי אתה לא מבין מה הבעיה. לכן צריך להסביר לנו, להסביר לו את הגודל שלו, ומתוך זה באמת יהיה הפתרון, רק משם. בסדר? טוב, שלום לכולם.